אפשר לראות את החלוקה של הספר לתשעה חלקים. אגב, בפרק נון, אז נבין אולי אפילו את ההיגיון למה שספר תפארת ישראל יחולק לתשעה חלקים. נכון, המהר"ל מסביר בנון על תשעה דברים שהם לא מן העולם שלנו. לפי זה, אז אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השביעי שעוסק בסוגיית נצחיות התורה. אחרי זה, בשני החלקים שיוותרו אחר כך, המהר"ל יעסוק בשכר מצוות ובתורה שבכתב ובעל פה. אבל יותר מודגש כאן עכשיו במעבר הזה בין מ"ח למ"ט, אני חושב, החלוקה של הספר לשלושה חלקים. אבל זה לא סותר את החלוקה יותר פנימית. שאמרנו שהמהר"ל עוסק ב-16 פרקים הראשונים בסוגיית סדר העולם על פי התורה, איך תורה היא כוללת את הכל. ואחר כך המהר"ל עסק קצת באסטרוסופיה, נסביר איך זה משתלשל בתוך עולם ההיסטוריה, איך זה התחיל מאברהם אבינו, ובעיקר איך זה הופיע על ידי משה רבנו בנתינת התורה ובקיעת מעמד הר סיני. ועכשיו לפי זה המהר"ל עובר לעתיד. זאת אומרת, במובן מסוים החלק הראשון עסק בהווה, מה זה תורה, מה תורה כוללת, והחלק השני עסק בעבר, איך זה התבטא בעבר בירידה של תורה אלינו עד המדרגה העצומה שהתבטא בשלושת הפרקים האחרונים שנמפה מזיים וחט.
י"ז
עד ח? כן, נראה לי יותר נכון י"ז. אני יודע שיש כאלה שיותר נוטים לקחת את שמונת הפרקים האלה של י"ז כ"ד, לחבר אותם להתחלה, אבל בואו נסתכל על זה כבר תחיל, נכון, זה לפני הר סיני, אבל נראה לי יותר נכון שזה כבר תיאור איך זה מופיע בתוך המציאות עוד לפני הר סיני. ולפי זה עכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי שעסוק בעתיד. הנקודה המרכזית שמעסיקה את המהר"ל בסוגיית העתיד זה האם תורה נשמרת כמות שהיא תמיד, או שיחולו בה שינויים לאור השתנות המציאות. אז שלושת הפרקים הראשונים שלנו זה הקדמה לדבר הזה, שעברה לפעמים שלושה כיוונים שונים, למה לא יהיה שום שינוי בתורתנו הקדושה אף פעם. אז אולי נתחיל מהפרטים, אחרי זה נראה איך הפרטים קשורים זה לזה. פרק מ"ט מתחיל בסיפור על רבי מאיר, שהוא יספר סתם, רבי שמעאל אומר לו, הווה זהיר במלאכתך, שאם אתה מחסיר מוסיף עוד אחת, נמצא אתה מחסיר את כל העולם כולו. זה גמרא מאוד מאוד קיצוני לכאורה, שהרי רבי מאיר לא התכוון לעקור עוד אחת מהתורה, אלא גם אם הוא יטעה במלאכה של כתיבת הספר, אז הוא יחסיר עוד אחת בספר תורה ספציפי. זאת אומרת, תהיה איפשהו בעולם ספר תורה מסוים שבו תחסר עוד אחת, אבל כל שאר ספרי התורה אז הם יהיו בסדר. ובכל זאת אומר לו רבו רבי שמעאל, שהווה זהיר במלאכתך, שנמצא אתה מחריב את העולם. אז אומר המהר"ל, למה תורה כל כך משמעותית? בגלל ששינוי בסדר התורה זה החרבת העולם. כך לומד המהר"ל מהגמרא בעירובין, שסדר המציאות הוא נקבע על פי סדר היסודות של המציאות, ותורה יסוד המציאות, אז פגיעה ביסוד של המציאות זה פגיעה במציאות. רש"י אומנם הסביר שהשם אלוהים אמת, וחלילה אם אתה תוריד את האלף יהיה רשום השם אלוהים אמת. אומר המהר"ל, גם רש"י עצמו לא התכוון דווקא לדוגמה הזאת, התכוון רק להראות כדוגמה באלמה כמה שינוי, כמה החרבה וגידוף יכול להיות מכל שינוי של אות אחת. אז בתור דבר המהר"ל נראה שהוא תומן שאלה מסוימת, שהוא אומר, אבל הרי התורה זה בריאה חדשה בעולם. אצלי במדורה בשורה השלישית שעברנו עמוד, קופנון ב', כתוב, תורה נחשב בריאה חדשה בעולם. זה לכאורה שאלה סמויה נחשב בתוך דברי המהר"ל, שהיה עולם גם לפני תורה. אז למה שהעולם מחרב בלי תורה? 2500 שנה היה עולם, לא הייתה תורה. והעולם עמד מצוין. אז סימן שהתורה היא לא סדר מופתי במציאות. אז זה אומר המהר"ל, תלמד את זה מעולם של הטבע, מעולם החמה והלבנה. היה גם עולם לפני שהייתה שמש. שמש נבראה כזכור רק ביום הרביעי. הנה, היה עולם גם לפני השמש. אז מה קרה? אז עכשיו תכבה השמש, לא יהיה כזה נורא. היה עולם לפני השמש, היה עולם עם שמש, תהיה עולם בלי שמש. אומר המהר"ל, פשוט זה לא ככה. כל העולם כולו חיכה להופעת השמש, והוא לא יכול היה באמת להתפתח ולהתקדם ולעמוד על מסלולו עד שלא נבראה השמש, כמובן שלא נגמרו ששת ימי הבריאה. כבר למדנו באריכות במהר"ל שתפיסתו את מעמד הר סיני זה כהמשך השיר של בריאת העולם. שבעצם רק שמה הופיע והתגלמה הבריאה, נכון אמרנו שרש"י המפורסם ביום השישי, זה בעצם מתבטא במהר"ל, לא כאיזה משהו תיאורטי כזה, העולם כולו עומד ומצפה ליום השישי, אלא הכוונה, בריאת העולם לא מסתיים, אלא שלא באמת מופיע יום השישי, רק אז מסתיים את הבריאה. לכן אומר המהר"ל, גם אם מתן תורה היה לא בנקודת בריאת העולם ממש, אלא הופיע אחרי אלו שנים, אבל העולם לא היה ברור באמת עד שלא הופיעה תורה. אבל מרגע שהופיעה תורה, תורה כמו השמש היא בעצם נועדה לסדר את העולם. עכשיו אם תפגע בחוקים המעמידים את המציאות, אז באותו רגע שתיגע בחוק, כל המציאות תתפרק לך בין הידיים. אז אם עכשיו רק יקחו את השמש, לא יקרה משהו נורא, רק תחבי השמש, אז ברור לנו שכל המציאות מבחינת אנרגיה, מבחינת חום, מבחינת כל היכול שלה לנוע, תתרסק, תקפה ותיעלם מן. אז אותו דבר, תורה מעמידה את המציאות. כל הסדר האנושי, כל סדרי העולם עומדים על גבי תורה. המושג הזה, תורה סדר עולם, מוזכר פה כבר בפרקים קודמים, ונתיב התורה מוזכר עוד יותר. התורה מעמידה את העולם, מעמידה את המציאות, וברגע שאתה מוסיף עוד או מחסיר עוד, אתה בעצם פוגע באיזושהי הנחת יסוד מהותית, ואתה גורע ומשנה את המציאות. כך פותח המהר"ל את הפרק שלנו על בסיס הגמרא בעירובין. נדמה לי שכדי לחזק את דבריו, אז המהר"ל מביא את המדרשים, בעיקר משיר השירים, עם תוספת קטנה, שמחולק לשניים, לשלמה המלך ולשרה. שלמה המלך רצה לשנות אות בתורה. כך מבין את זה המהר"ל. לא כמו רבי מאיר, שאולי בטעות ישנה אות. שלמה המלך היה לו שיטה, היה לו אידאה, היה לו רעיון מחשבתי בעולם. הוא חשב שהגיע הזמן לשנות אות בתורה. אגב, יש על המדרש, נדמה לי, באחד מפרשי המדרש, אולי בית יוסף שם, אז הוא כותב שבפסוק כתוב לא ירבה. שלמה אמר, אפשר לקרוא את זה גם, להחליף אותם את האלף ואת היו, זה לקרוא לי הרבה. במקום לא ירבה, אז לי הרבה. שלמה אולי אפילו מצא דרש בתוך התורה, שאם תחליף שתי אותיות במקום, אפילו תצליח למצוא את זה בתוך התורה, את המקור לשיטתו האידיאולוגית של שלמה. אבל אומר המהר"ל, שלמה זה לא דבר מקרי, שלמה זה שיטה אידיאולוגית עקרונית, שבמהותו הוא רוצה עכשיו לייצר שינוי בסדרי עולם. עד עכשיו, עד ימי שלמה המלך, במשך כ-500 שנה מאז ניתנה תורה בעולם, אז היה צריך להקפיד על התורה כפי שניתנה. אבל עכשיו הגיע הזמן לשנות משהו בסדרי תורה. אומר המהר"ל, איך ששלמה העלה את הרעיון הזה, כל המציאות קפצה עליו. לא היה אף אדם בעולם, אף מלך בעולם, שנדחה ממדרגתו שהיה לו מקודם מדרגה עליונה במלכות. זאת אומרת, על אף שהיו מלכים שחטאו, ובחטאם הפסידו את המלכות, שאול למשל דוגמה הכי פשוטה, אבל הוא לא נעקר באמצע מלכותו, לא ראה שאול את עצמו כהדיוט מן השורה עד שדוד מלך ישראל מולך על המציאות. זה לא קרה. כי זה לא היה אידיאולוגיה, זה לא היה שיטה נגד התורה. שאול חטא ביצרים אולי. אבל שלמה מדריש המהר"ל מאוד, זה לא היה חטא מצד יצרו. זה ששלמה הרבה נשים, לא היה חטא שלו במה שהיה מרבה נשים, בשביל שהיצר שלו פיתה אותו, אמר לו שכדאי לו לקחת הרבה נשים. אלא שלמה רצה לבטל את מה שכתוב בתורה. זה היה מדרגה מאוד מאוד עקרונית אצל שלמה. ולכן כל המציאות מסתחררת, והיה נדחה מן המלכות לכולי אלמה. המציאות דחפה אותו מכיסא מלכותו. לא יכול להיות שאדם ינסה לשנות משהו בתורה, ולא יגלה שהקרקע רועדת מתחת לרגליו. אז לכן הדוגמה הזאת של שלמה, היא מדגישה את הדבר הזה. רק צריך לשים לב, כבר בתוך כדי שעסקים לשלמה, לפני שנבוא לשרי, שלמה דיבר על מצוות. אצל שרי תכף נראה שזה יותר מזה. אבל שלמה הוא מנסה לפגוע במצווה של תורה. נכון, יש מצווה כזאת, מצוות לא תעשה, איסור. לא ירבה לו נשים. שלמה אומר, האיסור הזה כבר לא רלוונטי. אפשר לשנות את התורה, כי יש שינויים עכשיו כרגע במציאות, לאור התקדמות העולם. מראה לא מעריך פה עכשיו לברר את מה גרם לשלמה לחשוב שצריך לסדר את השינוי הזה במציאות. מסתום כוונתו של שלמה שכבר הגענו לימות המשיח, כבר הגענו לימים מאוד מאוד גבוהים. נכון, שלמה הוא מלך מבן דוד, והוא בונה את המקדש, והוא חושב שכבר התקדמנו לאיזשהם שלבים, שנראה אותם שבוע הבא, שאולי כן יש שינוי במציאות. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא דרך המציאות, המציאות עצמה עונה לו, סידר השם ברך את התורה בקורה כזאת, אי אפשר לשנות בשום דבר, הכל נופל תחת הרגליים.
זה לא ספציפית אליו, אבל שהוא לא... אומר אליו זה לא רלוונטי.
אפילו לאדם אחד, זה אני חושב מה שחיזקנו ברבי מאיר, אפילו ספר תורה אחד אתה מוכיח את המציאות. אז אתה עכשיו, אתה בעצמך, כלפי עצמך שינית את זה, אז כלפי עצמך המציאות תרעד. לא כל המציאות נחרבה, לא כולם מודרו ממדרגותיהם. שלמה שניסה לשבש את התורה האישית שלו, אז הוא מדרגתו שהיא השתבשה. זה מסתום מאוד קשור לעובדה שהוא עשה את זה כי הוא מלך, נכון? זאת אומרת, שלמה לא היה אדם פרטי שחשב שעכשיו כאדם פרטי, אלא הוא מתכוון למלך, פרשיית המלך, לא ירבה לו נשים, זה פרשיית המלך. אז לכן המדרגה שהוא יזדעזע בה, אותה מדרגה בדיוק. זאת אומרת, כל עולם המלכות במציאות בנוי על מה שכתוב בתורה. אם תפגע בסדרי התורה לגבי מלך, יזדעזע עולם המלכות בעולם. אז עכשיו אומר שלמה המלך, מלך יכול להיות לא כמו שכתוב בחומש דברים, תשובה לא יכול להיות, אין דבר כזה. לא תהיה מלך, אם תנסה לגעת בחומש דברים.
זה
משהו שהוא חשבון אולי שכלי רוחני לא מדויק, אבל לא חשבון יצרים. כן, אז זה ממש אמרה לנו, זה לא יצרים. מה שאומר לגבי חלפגע, שבוע הבא היום אני אראה את שלושת הפרקים הראשונים ביחידה וממתת לנו לשומם המערה לסוג ולהסביר למה אין שום שינוי במציאות, ואז בפרקים נבית נון ג' המערה יבוא להראות למה יש דברים שכן יש לנו במציאות. אני אדבר על המועדים, כל המועדים בטלים חוץ מפורים יום הכיפורים, אז כל מצוות בטלות כתוב בגמרא בנידה, אז דברים כן משתנים פתאום. אז אחרי שהמהר"ל יסדר לנו את כל העיקרון למה שדבר לא יכול להשתנות, יבוא להתמודד עם למה דברים כן משתנים בפועל. אבל עכשיו אנחנו, אז יכול להיות שבאמת יוסי צודק ששלמה המלך חשב שכבר באיזשהו שלב שכל מצוות בטלות, במובן מסוים שאתה תחיל בטל מצוות, ואכן רואים שהמצוות יהיו בטלות לעתיד לבוא. אבל אנחנו לא שמה, ולכן שלמה נמצא בתוך המציאות שלנו, ולכן אומר המדרש קפצה עליו היוד. למה היוד דווקא? היוד זה סימן העתיד. אותיות איתן כידוע, נכון? אעשה, יעשה, תעשה, נעשה. כן, אז אותיות איתן מסמלות תמיד את המציאות העתידית. אז שלמה המלך הוא חותם, מכיוון שהוא חושב שהעתיד הגיע. אנחנו בפרק ממתת מתחילים סוגיית העתיד. האם תורה רלוונטית גם לעתיד כפי שהייתה בעברה? אומר שלמה, לא, העתיד כבר דורש מאיתנו לשנות את התורה. קופצת עליו יהודה איתן ואומרת לו, בשום אופן לא, כתוב לא ירבה בעתיד, לעולם לא ירבה את הדבר הזה, אין שינוי במהות העולם כלל. עד כאן החלק הראשון של המדרש משלמה המלך. אומר המדרש בשום מקורך, יוד שבשרי עלתה ונשתתך לפני הקדש ברוך הוא. יוד שבשרי זה כבר לא קשור למצווה. יוד שבשרי זה עוד מדרגה. לא רק שאתה לא יכול לשנות ממצוות התורה כפי שהיינו חושבים עד עכשיו. כן, אם אתה עכשיו תשנה במצוות התורה זה יהיה מזעזע. לא רק במצוות התורה, כל הוויה, עכשיו המילה הוויה מופיעה פה עכשיו בקטע הרבה מאוד פעמים, נכון, הוויית התייחדות וכולי, כל הוויה בתורה אין ראוי, הוא אומר פה בקוף נון ג' שמאל אחרי שבע שורות, הוא חוזר את זה כמה פעמים, שבע, שמונה שורות, דבר זה אין ראוי שיהיה שום הוויה בתורה בטלה. שום הוויה. אפשר היה לחשוב בהתחלה עם למטה רשי על עירובין, שכל מה שאנחנו אומרים עוד אחת בתורה, זה רק עוד שמזעזעת את האמיתות הפשוטות. והשם אלוהים מת. וואי, איזה חורבן נורא מזעזע, אומר לנו רשי. אומר המערה, לא, 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 זה לא מה שרשי. אבל עדיין אפשר היה לטעות ולחשוב, שזה רק שינוי כזה שמחולל תודעה של שינויים במציאות. בסדר? מצד המצוות דווקא. המצוות, יש מצווה, יש איסור, לא ירבה לו נשים, שלמה משלם, אבל סתם לשנות משהו בתורה, זה לא כזה נורא. מדרגה שנייה, אומר המדרש אצל שרי, כל הוויה בתורה, כל עוד ועוד בתורה, כל, רבי עקיבא היה כידוע גם דורש יותר מאשר הקוטיות, אבל לפחות תגיד אנחנו כל עוד שבתורה מסמלת משהו מאוד מאוד מהותי, הוויה מאוד מאוד עקרונית, יש פה שיטה יסודית, סדר עולם, איך כל פיפס קטן במציאות משפיע, זה אני לא יודע. אדם רואה מטוס, עכשיו במטוס הזה יש 3 מיליון ברגים וכל בורג יש לו איזשהו תפקיד. אז טוב, אני לא מבין מה המציאות של כל בורג, אני לא מבין מה המציאות של כל כפתור, ואין לי שום מושג איך זה עובד. אז עכשיו, אז הבורג הזה נראה לי לא חשוב, אני אשחרר אותו. לא, כל הוויה במציאות היא מופיעה מהתורה, וכל נקודה שאתה תיגע בתורה, העולם יזדעזע. לכן יוד של שרי קופצת ממקומה. כמובן, המדרש הזה מבטא איזושהי תנועה מחשבתית עקרונית בתוך המציאות. איך יכול להיות שמשהו משתנה בעולם? שהיוד בטלה מן העולם, הרי יש ליוד הזאת תפקיד מאוד מאוד. מהר"ל מדגיש, מגדיר גם את ההוויה הספציפית הזאת. אז מדברי המהר"ל להוויה הזאת נבין שיש בה בתורה כנראה אין ספור הוויות שונות ומשונות שאנחנו אין לנו אחיזה בהן. אבל יש פה הוויית התייחדות. אני מיוחד למשהו ספציפי. לא צריך את ההתייחדות הזאת. נהיה כלליים. נרחיב את המציאות. זה לכאורה זה טוב. במקום ששרה היא תהיה רק שרה לעומתה, היא תהיה שרה לכולם. לא, נכון, כך אומר המהר"ל. בסוף התווה של שרה היא מורה כי לא הייתה רק לעומתה בלבד. לא טוב שרק לעומתה, בוא נרחיב את זה. אומר המהר"ל, אפילו הוויית התייחדות כזאת, אם אתה אפשר לוקחת מן המציאות, משהו במציאות מזדעזע. לכן יוד של שרה היא זועקת. נכון, שני המדרשים, גם במדרש של שיר השירים, הקרטן היא משם הצדקת. גם במדרש חגש מביא בראשית רבה, בשביל שאני קטנה שבאותיות הקטן משרה הצדקת, עד כיסא הכבוד הוא הגיע היוד הזה. זה לא יכול להיות, אתה עכשיו מזעזע את אמות הסיפים במציאות. אומר הקדוש ברוך הוא חס וחלילה. ודאי להוויית ההתייחדות יש תפקיד, התפקיד רק עובר באופן מסוים להמשך הדורות. יהושע הוא צאצא של שרה, נכון, מדגיש המהר"ל, יהושע בנה של שרה. בין הכוונה הצאצא. יהושע הוא צאצא של שרה. ההופעה הזאת שבשרי צריכה ללכת ולהתגלות בהמשך הדורות. עד עכשיו יופיע באיזושהי צורה גלויה בפרט, ועכשיו היא צריכה ללכת ולהתייחד בצורה מיוחדת בכלל. יכולה לפרץ קצת מה שאמר המצא הסביר פה על השינוי. קודם כל, העניין העקרוני, גם הוויית ההתייחדות שבשרי חלילה לא יכולה להיעלם. אין שום תזוזה בתוך סדרי תורה, בתוך הסדרים הרוחניים העקרוניים שיורדים ומשתלשלים למציאות דרך תורה, אף אחד לא יכול לגעת בשום דבר בדבר הזה. אם ניגע בזה, נחריב תורה. ופה בעצם אנחנו חוזרים לפתיחת הפרק, אומר רבי ירובין, אומר בשמן רבי מאיר, תזהר מאוד בסביבת הספר, אתה מחריב את העולם. בסך הכל פספסתי איזה אות. הפספוס הזה של האות, מחק הוויה מן המציאות, זה עכשיו משדר את כל שדרי החיים הגלויים והנסתרים, אחרת למציאות, המציאות לא תוכל לעמוד על רגע. כן, אבל הוויית ההתחדות לא השתנתה, זה מה שמדגיש. ההוויה במציאות רק עברה לדור הבא. אם שרה הייתה משתנה שמה, אז הוויה... אז הוא אומר, מעשה אבות סימן לבנים, במובן הזה שהגנים הם עוברים, אדם מת. אז אם אדם מת, נכון, כתוב בתורה, אברהם מת, אז אין יותר אברהם בתורה. אברהם נשאר, זאת אומרת, כל הכבוד אברהם נשארו, ועברו דרך יצחק, ברכת אברהם עוברת ליצחק וכו'. במובן הזה, הוויית ההתייחדות בשרי, שרי מקבל תפקיד נוסף, אבל כל מה שהיא בנתה בהוויית ההתייחדות בעשרות השנים הללו שזה היה שלה, זה נטמע בגנים, וזה ילך ויופיע אחר כך, בצורה נסתרת יותר במציאות, זה אפילו יושב. אבל לא השתנה פה בדבר הזה מאוד. אם השרה יש לי מה תפקיד מסוים עכשיו כרגע, אתך עבור תפקיד אחר.
כאילו זה שאין בעצם שאומר
שלא
שום
כבר
לא
נעלם,
זה פשוט לא
נעלם מהמציאות,
פשוט לא
נעלם מהתורה. כן, אני אומר, אין, אנשים מתים בתורה. זאת אומרת, ההופעה של ההוויות דרך האנשים, זה כן דבר שמשתנה כמובן בתור העולם שלנו. נדבר על זה עוד מעט במשך, מצד המקבל. אבל ההוויה מצד העיקרון שלה, מצד התורה, מצד ההורדה האלוהית למציאות, היא לא יכולה לעזור במקומה. גם הרב בתוך זה הוא קצת מרחיב על השינוי הזה בהוויה. הוא מסביר שיש פער בין זכר לבין נקבה. זכר זה עולם נסתר, נקבה זה עולם גלוי. כל כך אומר פה המהר"ל, מדרגת הנקבה גלויה בלתי נסתרת. הנקבה היא מופיעה את הכוחות הגלויים. כוחות גלויים זה כוחות של ההווה. הזכר מופיע את הכוחות הנסתרים, כוחות נסתרים זה כוחות של העתיד. לכן זה גם נכון בעולם הנפשי, לפני, זאת אומרת, בצורה יותר גלויה והמוסברת של הדברים המוקים האלה במהר"ל. שבעולם הנפשי ביחס בין איש לאישה, אז האישה יותר בונה את המציאות ההווית, והבעל הוא מחזיק בקרבו את המחשבות העתידיות, איך לבנות, איך להתקדם, איך לשאוף, איך לגלות את העתיד הצפון. האישה יותר מחוברת למציאות ההווית, הנגלית, איך להחזיק אותה בפועל. לכן אומר המהר"ל, כל שרה יחזיק את הדבר הזה, היה גילוי של התייחדות ההוויה בצורתה הקטנה יותר מצד ההווה. אבל זה צריך לגדול. כשזה גדל, זה צריך דווקא לעבור לעולם נסתר. לכן זה עובר מסוף טבע, שזה בקטן, בצמצום, לתחילת טבע. שזה מורה על מדרגה עליונה, הזכר יש לו מדרגה עליונה, מדרגה עליונה שלו מתבטאת בעובדה שהוא ילך ויבנה את העתיד. אז לכן כשהיוד הזאת עוזבת את שרה ועוברת ליהושע, היא עדיין מסמלת הוויית התייחדות. יא יושיעך, נורשים חזל, כשמשה נותן ליהושע, קורא ליהושע יהושע, נורא חזל יא יושיעך מצאת מרגלים. כן? אז הכוונה היא שעדיין באמת יהושע יהיה מיוחד. יש הצעת מרגלים, אני רוצה לייחד את יהושע מתוך הדבר הזה. אבל לייחד אותו במובן של השלמות הזאת שתלך ותיבנה עכשיו במציאות. יהושע בונה את העתיד, יהושע הוא זה שיראה את העתיד, יראה כן את הכניסה לארץ ישראל. אז לכן בצורה נסתרת זה יהיה תמון בקרבו, וממנו זה ימשיך יעבור הלאה לתוך המציאות הישראלית. היכולת הזאת להופיע את הוויית ההתייחדות, מה שצד שרי מופיע רק בצורה הגלויה המצומצמת שאתה רואה את זה עכשיו בצורה רעה, שבו שרי היא רק שרי לעצמה, ולכן התפתחות היוד הזאת במעברה מן הנקבה לזכר, מן סוף לראש, מן הווה לעתיד, היא הולכת וחושבת את הגודל של הוויית התאחדות במציאות, וגם אתה בשלב מסוים חושב שלא צריך את הוויית התאחדות, אתה לא מבין כמה היא תומנת לעתיד. לא בסוגרם, אני לא רואה את זה מפורש במרל, נראה לי שהמרל רומז פה על הוויית ההתאחדות לאומה הישראלית. עכשיו, זה הנקודה של שרי. שרי הייתה רק לעומתה בלבד. שיש איזו תפיסה כזאת שאנחנו, מעין אחרי מה שדובר על שלמה, ששלמה המלך הוא ירבה לנשים, ומודגש מאוד שהוא ירבה נשים גויות כאלה. בסדר? הוא לא רק ירבה נשים. כפי שהמדרש אומר, יכול להיות שככה מרל בין חיבור המדרשים הזה, ששלמה המלך ירבה לנשים גויות, כי הוא רצה לבטל את הוויית ההתאחדות בעצם. לאותו יוד. אותה יוד של ביטול הוויית ההתאחדות, לא ירבה לנשים, שלמה מבין את זה במובן הזה, שהגיע הזמן לפרוץ לכלל המציאות, להרחיב את גבולי עבודת השם, מגבולי האומה הישראלית לגבולות האומה. ולכן הוא מתחבר לכל המציאות כולה. ובעצם הגיע הזמן לפרק את הוויית ההתאחדות, כי הוויית ההתאחדות היא במובן השלילי שלה. במובן השלילי, במובן הגלוי, כשאתה מסתכל לה בצורה הגלויה שלה, אז אתה אומר, טוב, מה, חבל לצמצם, למה שרה התחלו לדרך ישראל, רק תאומה הישראלית? אם שרה הייתה יולדת גם את ישמעאל, וגם הייתה יולדת את כל בני כתורה וכולי, אז היה הרחבה הרבה יותר גדולה של המציאות. אז על זה אומר המדרש, שאתה בצורה הגלויה שלך רואה דברים מסוימים, ודע לך שהוויית ההתאחדות יש לה ערך עצום, גם אם זה מופיע בעולם נסתר, שרק בזכות העובדה שיהושע שייך להוויית ההתאחדות, אז אפשר לעבוד השם באמת, זה רחב מדי כשזה מתגלגל לתוך המציאות, ולכן מה שאתה רואה באופן גלוי, דע לך, זה לא חשיפה של כל העולם, להוויות הללו יש יעדים, יש בירורים, יש עומק נסתר, צריך מאוד 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 להיזהר שאתה בא לעלים דברים. אז כל זה נדמה לי תמון ברבי ישמעאל, שאומר רבי מאיר, אתה רק לבלה, רק סופר, מה זה משנה עכשיו? אם בספר תורה זה יהיה כתוב ככה או ככה, זה רק איזה הוויה גלויה כזאת, זה מחיקה של איזה טאג קטן. אבל בעצם יש הוויה נסתרת עמוקה מאוד בכל הערה והערה בתורה, בכל פסיק ופסיק, שאנחנו לא יכולים לרדת לעומקם של דברים.
היא הרבה, שחזות
יותר שנה, חוץ מיוד.
נכון, שלמה, לא,
כן, לא, אז אמרנו שהיוד, זה ממש העתיד. היוד של האיתן, זה הנקודה המרכזית שם. ששלמה בא מצד המחשבה העתידית, שמצד העבודה שכבר הגענו לעתיד, אפשר להשאיר את העבר מאחורינו, אז אפשר לפרוק את הוויית ההתאחדות הזאת, להשאיר אותה להווה או לעבר המצומצם, ואנחנו רוצים לחשוף את העתיד הגדול מול עינינו, ולכן דווקא היוד היא זו שמזדעקת. היוד הקטנה הזאת, על אף שהיא הקטנה, היא תומנת בחרבה את כל העתיד הגדול. כן, אמרנו קודם שבמדרש שלנו שהוא הפך את זה ללי הרבה, כאילו הוא הפך את היא הרבה להרבה, כאילו הוא רוצה לפרוק את היוד משם.
זאת אומרת, היוד הזאת שהיא
מצדת למתייחדת, אבל
זה
שדבר ליהושע
זה מראה את הדברים
המעמקים
שרמוזים בה.
זאת אומרת, בכל הוויה כזאת רמוזים דברים מסתרים עצומים, שאתה בכלל לא יכול להבין במחשבה שלך למה צריך אותם עדיין.
למה
ליהושע
זה בא
לדבר
הזה?
זה עובר מהצד התחתון, הסופי, לצד העליון, המוביל, זה האות המובילה, זה האות שהיא תוביל את יהושע, ורק בזכותה נצליח בשביל להיכנס לארץ ישראל. חייתי יושב נופל לסד מרגלי. כל זה פרק ממתת. עכשיו רק להדגיש שזה יוצא בעצם פרק ממתת, שמה כל כך חשוב בתורה? שהתורה שומרת על סדר העולם. בסוף, אחרי כל הסבר המוקלי העמוק והיפה של המהר"ל, הנה ננסה לצמצם רגע את פרק ממתת למשפט אחד. אז מה העניינה של תורה, של סדרנותה של תורה, של דגשתה של תורה, של ביטול ההוויות של התורה? זה הכל כדי לשמור סדר המציאות. אם אתה מפרק את התורה, נפרק את המציאות. נגיד את זה רגע במילים חריגות קצת, בעצם תפקידה של התורה זה לשמור המציאות. זאת אומרת, התורה היא אמצעי בשביל המציאות. בסדר? ככה קצת אפשר להגיד על פרק נ"ט. מה עניינה של תורה? למה צריך תורה? כי צריך מציאות, ואם אין תורה, אין מציאות. התורה עובדת את המציאות. בסדר? אני אומר את זה כי צריך בכלל לשים לב, בגלל שהמר"ל מסביר כל כך במקומות המושג הזה, שתורה היא סדר עולם. התורה היא מסדר את העולם, זאת אומרת, העולם הוא החשוב, והתורה עובדת סדר עולם. חלילה. בסדר? אז בשביל זה ישר המהר"ל מביא פרק נ', אנחנו מכירים את השיטה הזאת במהר"ל, שהוא מביא פרק אחד שלוקח אותנו ימינה, אחר כך הוא מביא פרק שני שלוקח אותנו שמאלה, ואז יבוא הפרק השלישי ויכריע ביניהם. פרק נ', הוא כתוב בדיוק הפוך מפרק נ'. כי אתה מתחיל לקרוא את פרק נ', אז אתה אומר, כבר התבהר ההכנה שהיה למשה לתורה, רק משה מוכן לתורה. נכון? הוא מביא את הגמרא בן דורי. אמר רבי יוסף בר חנינא, מתחילה לתת התורה אלא למשה, למען עם ישראל. ברוך השם שמשה נהג בטובת עין, עשה חסד גדול עמנו, טוב עין הוא יבורך, ונתן לישראל. ישראל לא שייך לתורה. טוב, הגמרא מקשה על זה קצת, אבל לא מצליחה לתרץ את זה עד הסוף, זאת אומרת, הגמרא לא חוזרת בה. יכול להיות שההלכה כן היינו צריכים לדעת, אבל פלפול של תורה, פה יוצא במהר"ל, נצטרך לחזור לזה, כי פרק נ"ו, עוד מעט נגיע לזה. המהר"ל כידוע יש לו כמה מקומות שמוסים גדולים מאוד על איך לומדים תורה. נכון, בטיב התורה יש בדבר הזה, גם פה פרק נולבב, נגיד זה עוד שבועיים, זאת השם, אמרה לשמוס גדול, שאנחנו נעים תורה, נגיד, אמרה שיטתו להתרחק מפלפול, דווקא פה מפורש שהגמרא, אני מבין את הגמרא בנדרים, שפלפול זה הדבר הכי מרכזי בתורה, אז אולי בעזרת השם נחזור לזה. ובכל מקרה, פלפולה דבר זה ניתן למשה בלבד. בסדר? רק משה יכול לעסוק בחוכמה האלוהית השלמה, התורה מתייחסת למשה עד שנקרא תורת משה, לא אלינו. אחרי עמודה וחצי אומר פה המהר"ל, אמנם אל תטעה שהתורה לתורת משה. מה פתאום? גם משה לא שייך לתורה. היה משה לומד תורה ומשקחה. התורה לא שייכת לעם ישראל, היא אפילו לא שייכת למשה, תורה לא שייכת לעולם בכלל. אז המהר"ל פותח את פרק נון ואומר לך, אתה יודע למה תורה לא תשתנה? בפרק נון תסביר לנו המהר"ל למה תורה לא תשתנה? כי אם תורה תשתנה, אתה עוד חריף. בפרק נון אומר המהר"ל, אתה יודע למה תורה לא תשתנה? איך תורה תשתנה? תורה היא לא שייכת לעולם של שינויים. העולם הזה הוא עולם של שינויים. העולם הזה, העולם של המקבל, העולם התחתון, יש בו שינויים. אבל בעולם העליון, העולם הרוחני, העולם שאליו תורה שייכת באמת, לא שעשו לנו טובה ונתנו לנו למתנה קטנה, העולם שבאמת אליו תורה שייכת, זה עולם עליון. אז מה, איך יש שינויים בתורה? זה שיטת המהר"ל פה בפרק הזה. לכאורה, שני הפרקים ממש הולכים הפוך. בסדר? המהר"ל עשו כאן בפרק הזה להסביר שכל עניינה של תורה זה ודאי לא מצד האדם, ודאי זה הכל מתנה, גם משה רבנו כל הוא שוכח. שזה מעריך המהר"ל ומביא את המדרש בראשית רבה להסביר שיש תשעה, זה התשעה שאמרתי קודם שהספר מחולק אולי תשעה חלקים, יש תשעה דברים שניתנו במתנה לעולם, לא שייכים לעולם, והכי עליון שבהם זה תורה. בסדר? אגב הוא מפרט תורה, מאורות, גשמים, שלום, ישועה, ארץ ישראל, נקמה, רחמים, הפרשת הים הגדול, עד כאן תשעה דברים. נכון, הוא לא אומר פה מפרש את התשעה, אבל בהמשך, בהמשך, כן, נקרא סוף הפרק, הוא אומר, אלו תשעה דברים שזכה במדרש, הראשון הוא התורה. העשירי לא ניתן אף במתנה, בשום תצורה שהיא, העולם העליון לא נחשף פה בעולם הזה, וגם כל התשעה דברים שכן נחשפים, אז זה רק במובן חלקי. כן, כבר... העשירי זה השער החמישי. נכון, שאפילו משה רבנו לא זוכה להבין שער החמישי. זה החוקים. יש מדרגות שאף אדם בשכל לא יכול להכין אותם. אמרנו שכשהמהר"ל מדבר על עשר, אז הוא מתכוון כנגד עשר הספירות. אנחנו דיברנו על זה קצת בעשר הדיברות, וזה מכוון, זאת אומרת, סתם, עכשיו אנחנו בדיוק פרשיית המכות, ונסתור למי שיעבוד ויבדוק את הדבר הזה. תשעה דברים הללו מכוונים נגד תשעת המכות הראשונות, רק המכה העשירית, שזה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אז זה לא יכול להיחשף בפנינו בכלל, כמו אנוך השם אלוהיך. כמו הבראשית של לפני תשע מאמרות, המציאות העליונות הללו הן לא נחשפות בפנינו, אבל יש תשע חשיפות, דרכים האלוהים, האידיאלים האלוהים יורדים לתוך המציאות, יש דברים כאלה שזה לא מצד האדם, זה מצד איך הקדוש ברוך הוא הולך ומופיע בתוך הדבר. אז סתם במת זה יש דברים שממש מקבילים למכות, למשל זה שהגשמים זה השביעי, זה מסתום כנגד הברד, אבל לא חשוב, המהר"ל לא עסוק בדברים האלה כידוע לכם, זה לא, לא עניין, לפחות לא רוצה לפרט אותם כלפינו, רק רומז לנו שהם קיימים. אבל העיקרון שיוצאים פה במהר"ל זה שתורה היא לא שייכת לעולם. אז המהר"ל נדמה לי פה במשך, זה פרק די קצר, אבל רובו הוא רק כתב הקדמה, ועד בשורות האחרונות של עמוד קנ"ה, בעשר שורות האחרונות של עמוד קנ"ה למטה, אז הוא כותב ככה בצד שמאל, מעתה תבין. כאשר התורה אינה רק מתנה, זה מה שהסברתי לך בעצם ב-90% מהפרק, ועכשיו נחזור לשאלה שלנו, אם כן, לא יקרה לתורה, גם כן, הוויה והפסד. איך תהיה התורה נכנס בגדר שינוי? שהתורה היא מתנה, אין התורה מצד האדם, לכך אין שינוי בתורה, כי לא תיכנס התורה בגדר האדם שבא להוויה והפסד. זה המרכז של המסקנה של כל מה שבנה המהר"ל. למה התורה לא תשתנה? בפרק נון תורה לא משתנה, כי בכלל לא שייך למציאות. מסתום זה לא במקרה שזה יצא לו בדיוק פרק נון, עכשיו אני בדיוק חושב על זה. אז אני אומר לך, זה שער חמישי, זה סתם פרק נון. כן, כנראה לא במקרה. בסדר? לא חשבתי על זה עד היום. אז אם אתה תבין, התורה, למה התורה לא משתנית? מה לתורה ולשינויים? אתה מדבר איתי על שינויים במציאות, נראה שאפשר לשנות בתורה, נראה שאם שלמה המלך יעשה משהו, נקרא את זה רגע בפרק נמצאת בתור פרק נון, נראה לך שאם שלמה המלך יחתן עם 1,000 נשים משהו ישתנה בתורה, נראה לך שאם רבי מאיר ישנה משהו בכתב פה התחתון בתוך העולם שלנו במתנה שהוא קיבל, אז משהו ישתנה בתורה העליונה בתוך סדרי העולם העליון, אז איך זה שייך בכלל? תורה שייכת לעולמות עליונים, אי אפשר לשנות בתורה שום דבר. אם זה היה מצד המקרא, נכון? אם זה היה ירד לעולם, אז אני מבין. אבל זה התורה היא מתנה, אין התורה מצד האדם. לכך אין שינוי בתורה. למה אין שינוי בתורה? כי אתה לא משנה. לא, כי אין שינוי בתורה, כי התורה היא לא בראת הוויה ויפן. כל פרק ממתת ידגיש לנו שלמה התורה לא תשתנה, כי אתה תשמור עליה. אז נבואים, אתה תשנה אותה, אתה תחיל לעצמת, אתה... ודאי, אתה יכול לשחת אותה. אולי זה ההבנה העמוקה של רבי עקיבא. זה לא פשט הגמרא, אבל הגמרא, איך שהמהר"ל ציטט שם את הגמרא, הוא התחיל את הסיפור מהאמצע. אז הוא אומר רבי מאיר, שבאתי לפני רבי ישמעאל, אמר לי, נכון, הייתי לפני רבי עקיבא, ורבי עקיבא לא אמר לי כלום, לא יודע הלשון שלו. הייתי מטיל כאן קנטון לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. למה רבי עקיבא לא אומר לו דבר? למה רבי עקיבא לא מזדעק ואומר לו, רבי מאיר, אתה נבלה, תזדר שלא תחריב את העולם? כי רבי עקיבא הוא פרק חנון, הוא לא פרק מתת. מחלוקת רבי עקיבא, רבי ישמעאל, זה מחלוקת פרק מתת ופרק חנון. האם אפשר להחריב את העולם בזה שאתה עכשיו תעשה שינוי במציאות כי אתה תפגע בתורה, או שאיך אני אפגע בתורה? אני נראה לך הדמיונות האלה שאתה תפגע בתורה, התורה מקורה בשורשה עליון, היא למעלה גבוה, מעל גבוה, איך אתה יכול לך לגעת בתורה? ככה בסדר המערז את הפרק, אמרו בפרק רבי עקיבא, טוב, לא יודע, אולי זה לא מקרה, זה בפרק רבי עקיבא, אני לא יודע, אף פעם אני לא יודע במערז מה מקרה ומה לא מקרה, זה בסדר. אבל זה יצא לו שזה בפרק רבי עקיבא, וידיק יצא לנו עכשיו בחשבון שזה שייך לרבי עקיבא. בכל מקרה אמרו פרק רבי עקיבא שהתורה היא נצחית, תורה היא משולשת. המשולש, המהר"ל מסביר בסדר מעניין במשולש. מה זה החוט המשולש לא במהרה ינתק? אומר המהר"ל, אם אתה לוקח 3 חוטים, אז אחד הוא באמצע ושניים מוצפים אותו מהצדדים. נכון? אז החוט הפנימי אין לו קצה, הכוונה אין לו מפגש עם עולם החוץ, הוא לא יכול לקרות לו לשום נזק. אם מישהו ינסה לפגוע בחוט מצד ימין, הוא יתקע בחוט הימני. אם מישהו ינסה לפגוע בחוט מצד השמאלי, הוא יתקע בחוט השמאלי. ומה עם החוט האמצעי? החוט האמצעי, לשון המהר"ל, אין לו קצה. כלומר, אין לו מגע עם המציאות. תורה אין לה שום מגע עם המציאות. זה הכוונה שהתורה היא תליטאי. כן, המהר"ל אומר שהוא הסביר את זה קצת אחרת, אם אתם זוכרים, בפרק י"א שם וכו', אבל זה אותו מוביל אותו עניין. אבל היסוד הוא של השלישי אין לו מגע עם המציאות. לכן הוא מסיים מסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. למה יעקב אבינו לא מת? בגלל שהשלישי. השלישי אין לו מגע עם המציאות, לכך הוא בחיים. תורה לא יכולה למות, תורה לא יכולה להיעדר, תורה לא יכולה להיפסד. מוות זה היעדר והפסד. אין לתורה שום יכולת להינגע. המציאות לא יכולה לגעת בה. זו תורה שייכת לעולמות עליונים, איך בכלל אפשר להתקרב לתורה? אז המהר"ל ממש מדגיש לנו, עושה מאמץ ממש גדול, כדי שאנחנו נלמד את פרקים מ"ט ונון, ונשים לב שהוא אומר לנו שני דברים הפוכים, כדי שזה יזעזע את מוחנו ונהיה ערוכים לקבל את מה שהולך להופיע בפרק נון א', שזה הסידור בין שני הדברים הללו. איך יכול להיות שהתורה בפרק מ"ט לא זזה כי היא סדר העולם, והתורה בפרק נון לא זזה כי היא לא קשורה לעולם, ואז מתוך זה נבוא לפרק נון א'. רק להדגיש, מה שמעתי פרק מ"ט זה כמובן רק איזה המאמין, אז זה לא שלם. זאת אומרת, להבין שהתורה היא רק סדר העולם, הכוונה התורה היא רק אמצעי, שהיא לברוא את העולם, היא להזיז את העולם, שהיא לשמור את העולם, זה לא יכול להיות. ודאי, התורה היא לאלה ולאלה, כמו שמודגש בפרק נון. אז עכשיו המהר"ל בפרק נון א' יצטרך להסביר לנו איך שני הדברים הללו יושבים בכפיפה אחת. בסדר? אומר המהר"ל פרק נון א', בסדר, אבל אנחנו... נדע. הדברים מובנים, בסדר? תראה, זאת אומרת, אחרת לא נבין את פרק נון א'. המהר"ל לא סתם מעריך בהסדרים הללו, למרות שהם סותרים את זה. זאת אומרת, כל הסבר הוא עמוק, כל הסבר הוא אמיתי, ורק ההפריה ביניהם תוליד את ההסבר השלישי. פרק 51. יש מבני אדם אשר לא מבני ישראל הם. הם יש להם טענה. אין התורה נצחית. אני אוכיח לך שאין התורה נצחית. הרי אי אפשר לקיים את כולה, נכון? אנחנו עכשיו חיים בגלות, אומר המהר"ל. וגם אנחנו פה שחיים בארץ ישראל, לומדים את המהר"ל, יודעים שאי אפשר לקיים את כל התורה כולה. שהרי חלקים גדולים בתורה, בהלכות טומאה וטהרה, בהלכות קורבנות ועוד ועוד, לא שייכים אלינו כלל. ואם התורה יש בה תוספת וחיסרון, אז הנה, אז אי אפשר לפעול. רגע, הסברת לי שהתורה זה יחידה אחת. והתורה שלכם בלאו הכי אי אפשר לשמור אותה. אז סימן שהתורה כבר פקעה מן העולם, כבר לא רלוונטית, ורק כשהייתה תורת משה שלמה, אז היא יכלה לפעול, ועכשיו אי אפשר לפעול. אומר המהר"ל, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כל מצווה פרטית כוללת בגניזה את כל התורה כולה. מי שזוכר, זה היה פרק ה'. שם המהר"ל, היה לו ויכוח עם הרמב״ם, וכאן קצת יוצא שהמהר"ל מודה קצת לשאלת הרמב״ם. מי שעושה חזרות, שלומד את פרק ה', הסתכל פה שוב לראות במה המהר"ל מודה לרמב״ם ולמה הוא חלק עליו שמה. אבל כאן אומר המהר"ל, מצווה אחת, אדם שעוסק במצווה אחת, הוא כבר זוכה בכל הנגיעה בתורה כולה. כל עושה מצווה אחת, נתיבין ומרחיל לימיו ונוכל את הארץ. ואף על גב שבגמרא מדובר מצווה אחת יתרה עליו על עוד מצוות, אומר המהר"ל, זה לאו דווקא, אלא הכוונה היא אפילו אם יש לו מצווה אחת. אדם היה בן 13, עשה מצווה אחת, זהו, זכה בכל התורה כולה. זאת אומרת שכל נקודה ונקודה בתורה היא כוללת בגניזה את כל התורה כולה. בסדר? זה עדיין לא אומר שהוא בכל התורה כולה, כמובן יש עוד מצוות במציאות. אבל מצד נקודת החיבור, מצד נקודת המגע, בכל מצווה יש את הניצוצות של מפגש עם כל העולם כולו. לכן המהר"ל מעריך פה מאוד בוויכוח שלו עם הרמב"ן, איך להסביר את דברי הפסוק, ארור אשר לא יקים דברי התורה לעשות אותם. הרמב"ן אומר, לא יכול להיות שמי שלא יקים מצווה אחת, כבר הכל קורס. אלא הכוונה שהוא כפר במצווה אחת. כך שיטת הרמב"ן. בסדר? יכפור באחת מהן, או תהיה בעיניו בטלה לעולם, הוא עליו נאמר, ארור אשר לא יקים דברי התורה. כך מבין הרמב"ן, שזה דווקא במובן שהוא כופר לחלוטין במצווה, מבטל את המצווה, מעין שלמה מלך. אבל מהר"ל חולק עליו באופן עקרוני, ומעריך להסביר את הדבר הזה, ששיטתו היא שהרוח שלא יקין דברי התורה, הכוונה לא עשה מצווה אחת. אדם שלא עושה מצווה אחת, הוא כבר בארור, זה כבר נחשב שהוא מחריב את כל התורה כולה. כי כל מצווה ומצווה היא בעצם כוללת בצורתה הגנוזה את כל ההערות העצומות שיש בתורה. אומנם זה מופיע רק בצמצום, רק אם יעסוק בכל התורה כולה, אז הכל האור גדול לפי עד השלמות. לכן ודאי שאנחנו מחכים לימים אשר יופיע עלינו חדש בית מקדשנו, והכל יחזור להיות מדאורייתא, ונוכל לחזור ולחיות בחיים שלמים, חיים של טהרה, חיים גמורים. אבל לעת עתה אנחנו שייכים לתורה. אנחנו שייכים לגמרי לגמרי לתורה. התורה עדיין בהופעתה החלקית מצליחה לקיים את העולם מצד פרק ממתת, מכיוון שהיא גם בתורתה החלקית היא גוללת את החלקיות הזאת שתמונה בכל התורה כולה. בסוגריים, ואולי בגלל זה העולם גם מופיע בצורה מאוד מאוד חלקית, כי העולם כרגע מאוד חסר, כל מי שחרב במקדש, אז כתוב, ובסוף מסך צוטה, כל מה שבטל וכל מה שמופיע באופן חלקי, זאת אומרת, בגלל שהמצוות הן חלקיות, בגלל שהתורה היא חלקית, אז לא הכל מופיע, אבל החלקיות הזאת היא בכמות ולא באיכות. זה נראה לי הדגש למהר"ל בתשובתו לאותם מינים. המינים אומרים בעצם, כל איכות של התורה נהרסה. כי ברגע שלקחת 613, ישרת מתוך 200, אז זהו, אין פה שום שלמות, האוטו לא נוסע. לא, כל ה-613 כאן, אמנם במובן קטן, האוטו נוסע, אמנם לאט, אבל הוא נוסע, זה אותו אוטו. סליחה, למשל, אז זה אותה תורה, זה אותו גודל, זה אותה הערה, רק הערה הזאת מופיעה עכשיו בצמצום גדול. אז לכן, אז יש הופעה מאוד חלקית של הערה הזאת של התורה על המציאות, אז המציאות אולי נעה באופן חלקי, אבל הכל הולך ומופיע כאן. ברשותכם אני מדלג על ההרחבה הגדולה הזאת של המהר"ל עם הרמב"ן, כי אני רוצה רגע לשאוף להגיע למרכז שלו. בסוף הפרק אולי נקרא את הקופנון זין, נקרא ביחד שמונה שורות אחרונות. בסדר? מתכווה שכולם יש את המהדורה הזאת, מי שמתחיל במילים והנה נתחיל את התורה. כאן הוא גמר להתדיין עם הרמב"ן על היקים ולהסביר מה הכוונה יקים, וגם את הירושלמי על הדבר הזה. אבל הוא חוזר עכשיו לעיקר הפרק. אני באמת לא יודע, גם זה אני אשתף אתכם, שאני לא יודע אם שהמהר"ל מרחיב עכשיו בוויכוחים הללו, האם בכל נקודה ונקודה בתוך הוויכוח יש הערה לפרק, או שהוא רגע פתח סוגריים ואמר, אגב זה שאני רוצה להסביר את המחלוקת עם הרמב"ן, אז אני אוכיח הוכחות לכאן ולכאן, וזה לא נוגע ישירות בפרק. לא יודע, אני מתלבט בזה, כאילו, אני לא מוצא את זה בדבר הזה, בכל זאת בגלל קטנותי. ובכל מקרה, עיקר הנושא, המהר"ל חוזר עליו, אחרי שהוא אומר את הוויכוח הזה, שלקח עמודה שלמה, הנה נצחיות התורה מבואר במופת ברור אצלנו. כי התורה היא מן השם יתברך, ומצד המקבל אינה ראויה. זה בעצם תמצית נדמה לי של פרק נון. כי האדם הוא בעל גוף וגשם, איך יקבל את התורה? אם לא שהיא מתנה לאדם כמו שנתבהר לפני זה. כי התורה מן השם יתברך, ואיך יהיה לדבר הזה שינוי וחילוף. ואם התורה מצד המקבל, אפשר כי המקבל הוא משתנה. אבל הדבר שהוא מצד העילה, כמו שהיא התורה שהיא מצד העילה, אם כן, איך אפשר שיהיה לדבר הזה שינוי? נדמה לי שאם הייתי קורא רק את הפסקה הזאת, אני מפרק לגמרי לגמרי, בסדר? אין לתורה שינוי, כי התורה היא לא מצד המקבל. התורה מצד עולם עליון, תורה מצד הנויתן. אבל ממשיך המהר"ל ואומר, ולא תוכל לומר, יש קושייה, כי אף שהתורה מצד השם התברך, אבל מכל מקום נתנת להם כבל. מה אתה עושה עם זה? זה נכון אם תורה הייתה נשארת אוורירית, משגטת לה כמו שתורה קדמה לעולם, והיא נמצאת לה שם באידאות העליונות למעלה. אבל בפועל תורה ירדה לעולם. אומר המהר"ל עכשיו תשובה פלא. דבר זה אינו קשיא. כי העילה שהוא נותן לתורה הוא השם יתברך, והרי בידו מקבל כחומר ביד יוצא לעשות בו כרצונו שלא יהיה לו שינוי, כמו שאמר כתוב, על כחומר ביד יוצא לתם יצא בידי. לכך אמרו זל, מהמדרש הידוע, שהיה נתינת התורה מצד השם יתברך היא העילה, לא מצד אדם מקבל, שאם היה נתינת התורה מצד המקבל, חס וחליל השינוי לתורה כאשר יש הצטלות למקבל כמו שבאנו למעלה. ולכך אמרו במדרש, כאשר בא השם יתברך לתת התורה, כפה להם הר כגיגי, שיקבלו את התורה של ישראל נפשים לנוסתו, והנוסה נאמר נוכל שחר כל ימיו. הדבר הזה כי רצה שיהיה הכל מצד העילה, כדבר שצד העילה אין לו השתנות. ואינו כמו כאשר הדבר מצד המקבל, גם קבל יש לו שינוי. לכך כאשר מענס את האישה, החיבור מצד הצורה, שהוא האיש, עכשיו הצורה, יש לחיבור הזה קיום נצחי, לכך נאמר נוכל שחר כל ימיו, כשחיבור מצד הצד הצורה, ולא כאשר החיבור נמצא מצד, מצד האישה, שהאישה מקבל, הקבל יש לו שינוי, כל מקבל מצד החומר שבו השינוי, לכך הדינת תורה מצד העילה שמתברך, ולא מצד המקבל, אי אפשר שיהיה נצחי, למען הפרש על כל אחד. עד כאן הוא הסביר בעריכות איזושהי קושייה סמויה שמוד העיקה על המערל, איך יכול להיות שהתורה ירדה לעולם עדיין יש לו שינוי. ורק הוא ראה את ההמשך, ויותר מזה. מה זה יותר מזה? כל מה שבארנו עד עכשיו, תבין עכשיו משהו יותר עמוק. כי התורה בשעה שנתן את השם יתברך לעולם, ראי, סידר את העולם בסדר שראוי שיהיה נוהג העולם כסדר הזה. והוא יתברך ואין לו סדר הכל, ומאחר שכן הוא, כיוון שאין ביטול לסדר העולם, הוא העולם הטבעי, פרק ממתת, איך אפשר שיהיה ביטול לסדר שהוא למעלה מן הטבע? אחרי שהמהר"ל הביא לנו את ההסבר של פרק נ', והוסיף איזשהו הסבר שהוא כנראה פתרון לכל הדבר, אתם קצת ללמוד אותו, אומר המהר"ל, עכשיו תבין שיותר מזה, והוא מביא את הפרק ממתת. זאת אומרת, מי שיקרא רק את החמש שורות האחרונות של הפרק, אני חושב שזה פרק ממתת. נכון? איך יהיה ביטול לסדר התורה? הרי אי אפשר שיהיה ביטול לסדר הטבעי. כיוון שהם ביטול לסדר העולם העולם הטבעי, איך אפשר שהם ביטול לסדר של מעלה מטבע? חזר בסוף להבנה הנמוכה שכל עניינה של התורה זה כדי שלא יעשה שינוי לטבע. בסדר, רק זה מפשט, אתם רואים מה שאני אומר? אמיתי, זה כתוב פה, נכון? לא אמצאת. מה האור?
לא, כאילו זה בגלל זה תלוי בטבע,
שום סימן
שהטבע הוא כזה לא משתנה,
זה טוב מה שאתה אומר עכשיו, אבל רגע, בוא נסביר איך, אבל זה לא, בפשט לא בטוח מה שכתוב. בפשט בשלוש שעות אומרים כתוב ככה, מאחר שכנו, כיוון שאין ביטול לסדר העולם, הכיוון הזה זה רק כיוון סיבתי, נכון? בגלל שאין שילוי לסדר העולם שהוא עולם הטבעי, אז איך אפשר שיהיה ביטול לסדר העולם שלו מן טבע? הרי אתה תרוס את הטבע. נראה לי שאתה צודק שמה שאתה אומר זה סימן ולא סיבה, אבל בוא נסביר איך הוא הגיע לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב כמוך. המהר"ל אומר פה דבר מופלא. כשניתנה תורה לעולם, לכאורה יש בעיה. כשהתורה הייתה ביד הקדוש ברוך הוא, אז היא שייכת לצורה העליונה, הצורה הרוחנית שבה אין שינוי. ברגע שהיא ירדה לעולם התחתון, עכשיו הישראל עושה בה מה שהוא רוצה, הוא יכול להחריב אותה. הוא יכול להחריב אותה כי הוא יכתוב לא נכון בספר התורה, הוא יכול להחריב אותה כי הוא יעשה שינוי באיסורים, שלמה. הוא יכול להחריב אותה כי הוא עכשיו ישנה את העבודות ההתאחדות או עבודות אחרות. נורא ואמר. אומר המהר"ל, לא הבנת מה המשמעות של ירידת תורה לעולם. יש פה שני מושגים, צורה וחומר. נכון, מה שתגיד שזה מישון הפסוק, הנה כחומר ביד היוצר. יוצר, מישון, צורה, חומר. מכירים טוב את המושגים חומר וצורה. מהר"ל עסק בהם הרבה. מי שזוכר גבורות, ג' ד' די שם ממש עסק בהסברה הזאת של איך ישראל זה את ההסברה הזאת, אבל בואו נגיד אותה רגע בקצרה. אם התורה הייתה ניתנת לצד הצורתי שבישראל, חורבן. כי באותו רגע צורה, התורה ירדה מצורתה העליונה לצורה תחתונה, בצורה התחתונה יכול להיות שינוי, בתורה יכול להיות שינוי. אומר המהר"ל, מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן את התורה? הוא כפה עליהם הר כגיגית, אנס אותם לקבל את התורה, יצק את התורה בצורה כזאת שהצורה זה ממנו יתברך ואנחנו נראה את החומר. לכן אומר המהר"ל, נתן פה את הדוגמה של איש ואישה. שהאיש משול לצורה, נכון? כאשר זה מצד האיש, נחשב כמו הצורה, יש לה חיבוק יום נצחי. אבל אם זה היה מצד האישה, שהאישה מקבל, מקבל מצד שהוא חומרי, יש בו שינוי. היכולת של התורה לרדת לעולם, זה בגלל שהיא נשארה כל הזמן מחוברת לעולם עליון ולעולם תחתון ביחד. אם אתם זוכרים את המשל של חז"ל שמראה לוי כמה פעמים, על התפחיים, שמשה מחזיק תפחיים, והקדוש ברוך הוא מחזיק תפחיים, תפחיים שוטפים. אומר המהר"ל בפרקת העגל, זה המדרגה העליונה. המדרגה של השלמות שהולכת איתנו כל הזמן, זה המדרגה הזאת שתורה ניתנה לנו והקדוש ברוך הוא עדיין מחזיק אותה. הוא הצורה, העולם הזה זה החומר. מכיוון שהעולם הזה הוא החומר, זאת אומרת שהטבעת הצורה נשארת מצידו, והעולם הזה הוא רק נועד להשתמש בצורה הזאת כדי לשנות דברים במציאות. כך רוצה המהר"ל להסביר איך יכול להיות שתורה ירדה לעולם ובכל זאת עדיין אין בה שינוי, כי היא עדיין יונקת מצורתה העליונה. החומר מקבל הוראות מהצורה. הקדוש ברוך הוא לא יוכל שלך כל ימיו. החומר פועל על פי הוראות הצורה. החומר לא מסוגל לעשות שינוי מהותי בדבר הזה. השינויים שאתה רואה זה השינויים ההופעתיים, אבל לא השינויים היסודיים. זאת אומרת, תורה עדיין סדרה מלמעלה, הופעתה הגלויה כן יכולה להשתנות. מה זה אומר לשנות חומר? יש לי עכשיו צורה, אבל אני משנה את ההופעה המעשית שלה, אני מזיז את החומר ככה וככה, אז זה אותה צורה, אותו מהות, אבל עכשיו מופיע בחומרים אחרים. יש לישראל ודאי יכולת נגיעה בתורה, בצד המקבל, ודאי צודק רבי ישמעאל. אבל אין לישראל יכולת נגיעה בצורת העליונה של התורה. אוקיי, כאילו, פרק 5. שני הפרקים נועדו להסביר את שני היסודות הללו. בפרק ממתת אנחנו למדים שאנחנו פועלים בתורה, אנחנו מגלים את התורה בתוך המציאות. אנחנו יש לנו תפקיד אדיר לחשוף את הופעת הצורה העליונה בתוך המציאות החומרית התחתונה. בפרק נון מודגש שכמה שלא נעשה זה לא משנה שום דבר, צורתה של תורה לא יוכל להשתנות. וגם אנחנו נפגע, אנחנו נפגע בהופעות הגילויות שלה ולא בצורה העליונה שלה. לכן אומר המהר"ל, במדרגה של הכתר, במדרגה הסירית, היא לא ניתנה לכם בעולם, זה רק סימן לעובדה שתמיד יהיה יחודת חיבור כזאת שנשארת את הקדוש ברוך הוא ביד. למה הקדוש ברוך הוא לא מוריד לנו את הכל? כי מוריד לנו את הכל, אז הכל שלנו, אז אנחנו עושים בכבש שלנו, ויכולים להחריב אותה. הקדוש ברוך הוא מחזיק את התורה מלמעלה בצורתה המהותית העליונה, זו אותה נקודה עליונה של השער העשירי, המדרגה העשירית הזאת, שבה אין לישראל נגיעה, ולכן תורה לעולם לא תשתנה מצד הצורה. מצד מה היא משתנה? מצד ההופעות שלה בפועל. מצד החילול שלה, מצד קיום מצוות, היא עשיית המצוות, התנהגות לא הולמת את התורה, כל זה אנחנו יכולים לעשות. האם זה יפגע בתורה בצורתה, בסדרה המקורי המהותי, לא יכול לגעת בו. אחרי ההסבר הזה, בא המהר"ל ואומר, עכשיו תבין כמה פרק ממתת מרים אותנו לגובה בעת. כי פרק ממתת אמר שתורה היא מסדרת את המציאות. אז כל מה שניתנה תורה זה רק לסדר את המציאות? לא. תורה היא מדרגה עליונה, אבל בזכות תורה אפשר לסדר את המציאות. אפשר גם שהמציאות הגלויה תלך ותופיע כפי שהיא מתאימה ומשקפת את המציאות העליונה במדרגה הרוחנית השלמה שלה. זה תפקידנו בעולמנו. כשאנחנו הולכים ומקיימים את התורה, כותבים את התורה, הופיעים אותה בצורה מעשית, ממשית, הכוונה היא בעצם לייצר עולם שחי על פי סטנדרטים של תורה, שחי על פי רוח של תורה, שחי על פי תורה שלמה של תורה. ולכן מצד אחד הקדוש ברוך הוא לא עוזב את התורה, כי תורה היא דבר עליון מעל כל, לעולם לא תוכל לגעת בה, כל העולם הזה הוא לא רלוונטי רק להופיע את התורה. מצד שני, ניתנה לישראל היכולת להופיע את התורה בתוך המציאות הזאת, לשנות את סדרה. ועכשיו אולי נתן מה שאור אומר, אולי זה כוונת המהר"ל פה בסוף, אין ביטול לסדר העולם הוא הסדר הטבעי, זה סימן להבנה שעולם הזה הוא הופעה של תורה עליונה. לא שתורה לא תשתנה כדי שהעולם לא ישתנה. אלא עולם לא ישתנה כי הוא הופעה של תורה שלא תשתנה. העולם הזה הוא ביטוי לעולם העליון, וכשהעולם הזה הוא עכשיו חושף את המדרגות העליונות הללו, לכן רבי יוסף שמעאל שניהם צודקים. אנחנו צריכים לראות את התורה כמשהו אדיר עליון שאין בו שינוי לעולם, את הצורה הרוחנית המהותית שמחור. זה תורה שקבלה לעולם. כשתורה הולכת ומתגלה לעולם, מופיע בתוך העולם, מופיע בצדדים התחתונים המעשיים שלה, היא נועדה לייצר שינוי תזזית בניין שהעולם הזה יהיה בנוי כמו שצריך, שהעולם הזה יעמוד על רגליו. עוצר שנייה רגע את ההסבר, הולך רגע לכיוון אחר כדי לעזור לנו להסביר. אנחנו כולנו זוכים שספר תפילת ישראל בעצם בנוי על שלושת היסודות הללו. בסדר? בפרקים א' וג', הערכנו בהם הרבה. אני חושב שכל פעם שהמהר"ל מתחיל איזושהי נקודה חדשה, הוא בא לברר את הסוגיה הזאת. פרק א' בספר תפילת ישראל אמר לנו, העולם הזה הוא שלם. שיטת הרמב״ם. העולם הזה ברור, העולם הזה בנוי, העולם הזה מסודר, מדורג, התחיל למדת הספר, מדרגה במדרגה, כל מסודר, כל מצוין. תורה נותנת לעולם עוד הערות. אבל העיקר זה סדר העולם, כך הסביר הרמב"ם בפסיקת שילוח הקדם, אתם זוכרים? והמחלוקת המשולשת רמב"ם רמב"ן מהר"ל בהסבר המהותי של ספר תפילת ישראל, אמר הרמב"ם מה זה מצוות שילוח הקדם? רק לא להפריע, אל תפריע. זו דחה את פירוש המשנה המפורסם, את הדברים המפורסמים שאין מיותר של קדוש ברוך הוא גזרות, אמר רק אל תפריע, תרחם על המציאות, המציאות טובה, אל תיגע בה. זה היה פרק א', בא פרק ב' ואמר העולם הזה אין בו כלום, הכל חרב, הכל צריך תיקון פה, אין פה שום דבר. אותם חיטים שבפרק א' המהר"ל אמר, רק על חטאנו אנחנו עובדים לפרנסתנו, פרק ב' הוא אמר, אם לא תמתן, תעבוד על החיטים, לא יצא שום דבר. העולם הזה קטסטרופה. צריך לזכח אותו, לתקן אותו, למרק אותו, אין בו כלום. זה איפה תורה? תורה זה משהו עליון. צריך לרומם אותו למשהו עליון. מה פרק שלישי ויחידה ביניהם? זו שיטת המערה לעקרונית בכל ספר תפארת ישראל, ובאותה לנו את החתונה ולמת המלך לאירועים. צריך לחבר את שני הדברים הללו. יש פה בת מלך. בת המלך לעד תישאר בת מלך. לא משנה מה יעבור עליה בכפר ההוא של האירוני, בעיר של האירוני, לא משנה מה יקרה, יישאר בת מלך. האירוני אבל, הוא צריך כל הזמן לעבוד, 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 ויצליח להתקרב ונמלא את אהבתה של בת המלך. זה היה אותו מדרש שהלך איתו פרקים ארוכים בתחילת ספר התפילות. אומר המהר"ל, זה בעצם אותה הבנה של איך תוארת עכשיו המציאות. פרק ממתת בא להדגיש את העובדה שהעולם שלנו הוא עולם נפלא, עולם סודר, צריך להחזיק אותו ולסדר אותו ולשמור עליו, ולשמור על צביונו, ובשביל זה תורה יורדת לעולם ולשמור על צביונו. והפרק, זה מבט של האירוני. תראה איזה עיר יפה יש לנו, הכל מסודר, הכל מדויק, הכל זה, הכל טוב, מה יש לך? המלך שיעזור לנו לשמור על העיר שלנו. בא פרק נון מהמבט של בת המלך. בת המלך יורדת לעולם ואומרת, איזה עולם זה, אין פה כלום, הכל חרב, הכל שינוי, כלום לא מפה. אתה יודע מה קורה בבית המלך, אתה יודע איזה דברים שבבית המלך, יש גשמים, יש ישועות, יש רחמים, יש שלום, זה הכל לא מפה. זה המבט של בת המלך. בא פרק נון א' ומאזן ביניהם. שני הדברים נכונים. בת המלך ירדה לעולם כדי לרומם את האירוני אליה, כי האירוני באמת גם הוא יכול להשתייך למלכות. הדרך החילה שלו להשתייך למלכות זה להידבק בבת המלך. החיבור הזה בין העולם הזה לעולם העליון זה עבודתה של תורה. תורה יצוקה מלמעלה, הצורה שלה תמיד תישאר עליונה, אבל היא נועדה לתקן את כל החומר, את כל הצדים המעשיים, את כל הצדים התחתונים של העולם התחתון, לחבר ולדבק ביניהם עד שאנחנו נגיע למדרגה כזאת שהעולם הזה יהפוך להיות העולם העליון. לכן אם אין לתורה שינוי, גם לעולם הזה לא יהיה שינוי. לא, התורה לא תשתנה כדי שהעולם לא יחרב, אלא העולם לא יכול לחרב כי התורה לא משתנה. זו אותה מציאות של דבקות גמורה מוחלטת שאנחנו צריכים להגיע אליה. בשביל להגיע אליה צריך שבת המלך תרד לפה. צריך את כל הכלים הללו שקדוש ברוך הוא מותיר לנו מלמעלה. התורה והגשמים והישוע והרחמים והכל נורד עלינו מלמעלה, אבל זה להחיות עם רב. ולכן תפקידנו בעולמנו זה לא להזיז כלום, כי אם נזיז מתוך המציאות הזאת אנחנו נפגע. אלא רק להתקדם על פי הדרכתה של תורה מתוך מסגרת שמירה על כל העבירות של התורה. זה הפתיחה במהר"ל למהלך העתיד של השליש האחרון של הספר. אנחנו רוצים להתקדם לעתיד, אנחנו כבר קיבלנו תורה, אנחנו היינו במדרגה עליונה, צריך לשמר אותה, אנחנו רוצים לרומם את הכל. כדי לרומם את הכל, אסור קפיצות. אסור מחשבות כאלה של כבר יידח מנו נידח. אנחנו, וכמובן אסור איזה מבט יאושי כזה של תחילת פרק נ"א של סדר כבר תורה לא רלוונטית. תורה כוללת בקרובה הכל, צורתה ממעלה, גם אם היא לא יכולה להופיע בתוך המציאות הגלותית, החיצונית, התחתונה, היא לא יכולה להופיע את כל מה שתמון בקרבה, אבל תורה תומן בקרבה את הכל, בכל מצווה המצווה זה יכול ללכת ולהופיע. תפקידנו זה להצליח, לתת להופעות הללו להתבטא בעולם המעשי, החיצוני, כדי שזה ילך לרומם את העתיד. מה אתה אומר, אמיתי?
לא, אני חושב שאני אומר, כאילו, מה
החיפה
זה החידוש
לגבי כרגע ואני מגיע לפה שאני מדבר על זה עכשיו מה הוא עושה? איך אנחנו הולכים ומתקדמים בתורה?
איך למה נצטר לך העולם תורה?
מה עושה לך לתורה בעולם? עכשיו זה היה ברור בכלל איך אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים עם התורה וכל הזמן להחזיק את אותו מבט. הוא אומר לנו מה לקחת המבט שכבר בנינו, תחזיק אותו עכשיו. רק נעשה הקדמה לשבוע הבא. יוצא לפי זה שאין שום שינוי בתורה כלל, לא יכול להשתנו שום דבר. אומר המהר"ל פרקים נ"ב נ"ג, מה נעשה עכשיו? מדרשי חז"ל פורשים שדברים משתנים. המהר"ל התחיל מפרק נ"ב האם מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא, שיטת בן זומא לכאורה שלא מזכירים, והגמרא בנידה שמצוות בטלות לעתיד לבוא. המהר"ל צריך להתמודד בעיקר עם הגמרא בנידה, איך יכול להיות מצוות בטלות לעתיד לבוא אם הרגע הסברנו שאין שינוי בהוויה. אחרי זה יוסיף על זה פרק נ"ג שכל המועדים בטלים חוץ מפור ויום הכיפורים, משמע שגם המועדים יתבטלו, לא רק מצוות. פרק קצר מאוד אבל רק נותן בעצמו איזה דגש מיוחד. ומתוך זה פרקים נ"ד ונ"ה שהמהר"ל מביא את הגמרא המפורסמת במכות, שבאו חכמים גדולי העולם, דוד, חבקוק וכולי, ישעיהו, והעמידו את התרי"ג מצוות על פחות מזה. בא דוד והעמיד על 11, ואחר כך בא ישעיהו, זוכרים מי זה כבר, ומי זה כבר בפרק הבא, רק פרק אחד זה, בישעיהו העמיד על 6, ואחר כך בא חבקוק, ובישעיהו עוד פעם וכו'. אז איך יכול להיות שהתרי"ג מצוות מצטמצמות למצוות מסוימות? מה הדבר אם אנחנו נשמור על כל ההוויות? לכאורה צריך ללמוד 4 פרקים שבוע הבא, זה נ"ב, נ"ג, נ"ד, זה 4 פרקים קצרצרים. בסדר? כי פרק נ"ו הוא עומד לפני עצמו. אז הם באים כאילו בזוגות, נ"ב נ"ג זה זוג ונ"ד נ"ה זה זוג, אז יוצא 8 עמודים כמעט, 7.5. נשתדל בעזרת השם, בסדר? חיזקו ויצאו.